דפלה מטבט עמוד ב', שורה שישית מלמעלה, היינו בתוך המסע של אלכסנדר מוקדון, שהלך מעבר להרי החושך למדינת אפריקי. כשקיל ויאתי, מספרת הגמרא, כשהוא חוזר מן המקום, יאתי ואומאיינה כאחיו נהמה. ישב אלכסנדר על אותו נהר ואכל את הלחם. הווה בידי גולדני דמילך, היה בידו דגים מלוכים, והדה דמחביר לאו, ובזמן שהוא שטף אותה מהמליחות שלהם בנהר שעליו שם הוא ישב, נפל באוריך. אז הוא הריח בזה ריח מיוחד. אמר שמה מנה היי אינה מגן עדן עתי. בהכרח שהמעיין הזה, הנהר הזה, יוצא מגן עדן לפי הריח הטוב שיש בו. איקה דאמרי שקיל מהנו מיה תרה באפל. יש אומרים שהוא לקח מהמים האלה, שטף את פניו, ובזה הוא סיים, המשיך בדרכו. איקה דאמרי, ויש אומרים, אידלי כולי, הוא הלך לאורך הנהר, אדמטה לפתחה דגן עדן, עד שהוא הגיע לפתח של גן עדן. רמה קלה פיתחו לי בובה. הוא הרים את קולו וצעק שיפתחו לו את השער. אמרו לי, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. ומכיוון שאתה אינך צדיק, אתה לא רשאי להיכנס לכאן. אמר לו, ענה נמי מלכה ענה, מחשב חשיבנה. אז הוא אמר להם, אבל אני מלך, ולפום חשיבותי כמלך, הבו לי מידי. אם אתם לא נותנים לרשות להיכנס, תיתנו לי לכל הפחות משהו מתוך גן עדן. יהיבו לי גולגל תחדה, נתנו לו גולגולת אחת. הייתי תקלי לכולה דהבה וכף פדידי בהדי, לא הווה מתקלי. הניח את כל כפו וזהבו מצד אחד, ושקל את הגולגולת מן הצד השני, ולא הצליח כל כפו וזהבו של אלכסנדר מוקדון, מה שהוא כבש מכל העולם כולו, להכריע את הכף כנגד הגולגולת. אמרנו לרבנן, מי היי? שאל את החכמים, מה זה? אמרי גולגלת דאינה דביסרה ודמה דלא כסבה. וגולגולת של בשר ודם, ובשר ודם אין לו סובה, יש לו מנה, רוצה 200, ולכן לא תוכל להכריע את הכף, כי כל הכסף והזהב לא מספק. גולגולת של אדם. אומר המפרש במקום, יאיבו לגולגלת, נתנו לו ראש גולגולת. מיד נראה. אמר לו, ממי דאחיו? שואל אותם, אז תאמרו לי, מאיפה אתם לוקחים את זה? מאיפה אתם לוקחים שזה הסיבה? אולי זה סיבה אחרת? שקלי כלילי אפרה וקפי. אז הם אמרו לו, תיקח מעט אפר ותחסה לו את העין, וכשתחסה אותו אתה תראה שזה משתנה. לאל תרתקלה, ואיך שהוא חיסה אותו באמת באפר, אז הוכרע המשקל. דכתיב, שאול ועבדון לא תזבנה, ואימי אדם לא תזבנה. תנא דבי אליהו גיהנום למעלה מן הרקיע, ויש אומרים לאחורי הרי החושך. ועל זה מסיים את הגמרא, תנא רבי יחיא, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו, שנאמר, קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. זאת אומרת שהשכינה נמצאת כנגד אותו אדם שקם ולומד בלילה. אמר רבי לזר בן עזריה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. ובשאר המקומות, אל תקרי בנייך אלא בונייך, וסימנך בנייך, והרמז שהמסכתות שבהם מסתיימים במאמר הזה זה ברכות, נזיר, יבמות וכריתות, וגם הפרק שלנו מסתיים בזה. זה הלשון הפשוטה כפי שהמפרש מביא במקום. ואמת הוא שהראש במקום יש לו דרך ביור משלו. והראש אומר, נפל להם רוחה, רוח חיים. כפשוטו. הראש אומר שמה קרה ברגע שהוא הכניס את הדגים לאותו מעיין, אז נפל בהם רוח חיים. ואז הוא הבין, היי מענה מגיע כעתי ממקור עץ החיים. ומכיוון שהוא מגיע ממקור עץ החיים, אז באותו הרגע שנכנסו הדגים לתוכו, אז חזר להם החיות. משהו ביאפי רחס בהם פניו. אחרי זה הוא אומר, איקה דאמרי, עדה לי כולי הלך למעלה עד שפת הנהר עד שהגיע לשערי גן עדן. יהיבו לי גלגל תחדה, גלגל עינו של אדם. אכן הראש כך לומד, שזה לא היה גולגולת אלא זה היה גלגל העין של האדם. אחרי זה שקל כנגד זה כל כספו וזהב, וזה לא עבר. ועל זה מביא הראש, עינו של אדם לא תסבע עושר, וזה סימן ששוקל כנגד כל כסף וזהב שבעולם. כך עיניך לא סבעת שהלך מעבר להרי החושך. דהיינו המסר שיש פה בגמרא, שהתשובה שענו לו, מה זה הוא שקל את כל כספו וזהבו? אפשר לבוא ולשקול את הכסף והזהב של אלכסנדר מוקדון, הרי הוא הלך ולקח את כל הכסף והזהב שהיה בעולם, קיבץ את זה אצלו. אלא זה בדיוק המסר שאמרו לו, כיוון שיש לך עין של בשר ודם, בשר ודם אין לו סובע, יש לו מנה רוצה 200. אז גם אם יהיה לך כל הכסף והזהב, וגם אם תפיג את כל מה שתפיג, זה לא מספק אותו, הוא צריך להמשיך הלאה מעבר להרי החושר. וזה בעצם מה שרמדו לו שם האנשים כשהוא בא לשם. הוא אמר שהוא הגיע שוטה ולמד מן אנשים. מה הוא למד? ביקש לחם, נתנו לו לחם דהב, לחם של זהב ופיתורה דהב ושולחן של זהב. כי בעצם מה, לחם כלחם חסר לך משהו? מה חסר לך במקום שלך שאתה צריך ללכת מחוץ למקום שם, מעבר להרי החושך, לדעת מה קורה במקום שלא שייך אלינו? וזה הביטוי פה של החושך שבדבר. מה אתה מחפש שם?
היה במקום כזה הרי החושך.
ודאי. ואז בעצם לכאורה הסיום של הדברים, כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו. זאת אומרת, המקום שבו האדם יכול לספק את עצמו, להשיג את ההשגות האלה, ורק בדברי תורה. וכך גם המערשה במקום, במעט שהמערשה מסביר, אומר על זה המערשה, גלגולת דעינה היינו הגולגלת המקיף העין סביב שהיה קיים עדיין, אבל עין גופי הוא הנרכב כבר, וכי גם לה בגולגלת דהויקים שהוא עצם דבר המתקיים וכו'. ועל זה הוא אומר שבעצם אין לאדם סובה בחייו. הוא גם מתחיל שם עם כל העניין בתהילים שאמרו לו, לא אמות עדיין כי אחיה ואספר מעשה קה בעולם הזה, על שיסור ישרני ולמוות לא נתנני. הוא אומר להם, פיתחו לי שערי צדק, שערי בתי מדרשות ובתי כניסיות, ובהם עודי קה בעולם הזה, כדי שעסקה בעולם הבא, לזה השאר צדיקים יבואו בו. ועל זה הוא מזכיר כל העוסק בלילה. המערשה אומר שיש פה גם בזה רמז, כיוון שכל העניין הזה של המים זה רמז על התורה שנמשלה למים, שנאמר רואי כל צמא לכו למים. והוא אומר שמה שהוא הזכיר פה את הסיום, תלמידי חכמים מרבים שלום, ונראה דאחה הווהוב דמי וחכמי הנגב שירבו שלום בעולם בתשובתם בחוכמה לנגד אלכסנדר, אך מה שהשיג במאמר כל העוסק בתורה בלילה לא ידענ מהו. אומר המרשה, אני לא יודע איך זה יתחבר פה בתוך העניין. המהר"ל בדרך שלו פה בכל ביור הסוגיה, הוא באמת מסיים את הדברים ואומר, ואמר דהוויתי וכאכיל נהמה גבי מעיינה והווה מחבר גלדנה ונפל ברוחה. כבר אמרנו לך, כי אלכסנדרין שט לדרום, כי שם קצה העולם, וראוי שם שיהיה גן עדן, כי ראוי שיהיה תכלית עולם הזה מקושר בעליונים, ולכן הגן עדן הוא בדרום. ואין הכוונה בעניין זה שגן עדן במקום גשמי, רק שכל רוח מרוחות העולם יש לו עניין מיוחד, וצד דרום הוא מקושר בגן עדן, כמו שאמרנו. אחרי זה הוא מערה שוב וחוזר על הדברים בהמשך, אל יעלה על דעתך כי העניין הזה חומרי גשמי, רק כי הכוחות אשר כבר הגיע להם חוזרים להיות חיים על ידי שפע מושפע מן הגן עדן. ואחרי זה הוא שוב מוסיף ואומר בהמשך הדברים, הנה כל הדברים האלה אינם גשמיים רק מושכלים, זה הכל עניין של כגבוה מעל גבוה, בעניין שבכלל לא קשור לגשם. הוא רומז בזה את הגמרא בשבת בקוף יותר, את כל העונה אמן בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. אבל אלכסנדר מוקדון אין לו מדרגה הזאת לקנוס אל גן עדן, ולכן הוא חשב שהוא יקבל בתור מלך, כי דבר מלך וחשיבות משהו מתוכו, כי כל המלכים חשובים מקבלים מעלה מן העליונים, ובפרט המלך הזה שניתן לו כוח מן עליון מן השמיים, לכך היו לגלגלת דעינה. ואחרי זה הוא מביא בסוף הדברים את החלק הזה של כי אפר אתה ולאפר תשוב, ולפי גודל כוח העין שלו היה מוכן ביותר להיות מכוסה באפר, ולכך היה מת אלכסנדר בחצי ימה, ורמזו בזה מידת אלכסנדר שהיה לו כוח העין אשר הוא שולט בכל העולם ואינו סבר לעולם, ועל ידי סיבה קטנה מאוד היה מקבל העדר בחצי ימיו. והוא שאמר עליו דניאל ובחזקתו תשבר, זאת אומרת שכל מה שגרם לו למות בחצי ימיו זה היה זה שהוא הלך וחיפש דברים שזה היה מעבר ליכולת קיבולת שלו. נשאלה פה השאלה, למה אנחנו לא מסבירים פה מעבר למה שהסברנו, ולמה אי אפשר לקחת איזה מאמר וקצת לפתח אותו? והתשובה היא שנכון שהיום יש מאוד פופוליסטיק, אבל על העם, עם בקבלה, הכל נכון, אבל זה לא שייך לבית המדרש. ולבית המדרש כל הדברים האלה זה לא עניין של תעשה מזה איזה סיפור יפה, תוציא מזה איזה משהו נחמד. צריך להבין שזה הכל בתורת הנסתר, וזה הכל כפשוטו, זה בניין על גלבי עניין, גבוה מעל גבי גבוה, וזה מה שבעצם המהר"ל אומר, אין פה שום עניין גשמי, זה הכל מן המושכל, ובשביל להגיע אל המושכל צריך ללמוד את החלק של המושכל. הדרן עליך היו קופטים, אומר את המשנה, פרק 50, אמר להם הממונה, אנחנו למעשה נמצאים בשלב שהכהנים ירדו מלהביא את האיברים של קורבן התמיד, הניחו את זה על הכבש של המזבח, ראינו מחצי הכבש ולמטה, ועכשיו בעצם השלב הבא, אמר להם הממונה, פרק 5 בסייעתא דשמיא, אמר להם הממונה, ברכו ברכה אחת. בעצם מה שקורה כרגע, מחזירים אותם חזרה ללשכת הגזית. הממונה קורא להם ללשכת הגזית. הפשטות אפשר לבוא ולהסביר שהכהנים, שהם בעצם נמצאים, הרי לא כולם עלו בגורל, אלה שעלו בגורל יצאו לעשות עבודה, והיתרה של הכהנים נשארו בלשכת הגזית, אז הם חוזרים להיות עם הכהנים. אבל כתוב פה יותר מזה. הרי בפשטות היינו חושבים, היינו מצפים ש... אם נמצאים בתוך העברה, שזה המקום המקודש יותר, ולשכת הגבית הרי חצייה בחול, חצייה בקודש, אז זה הפחות המקום מקודש. אז היה מתאים שלכאורה התפילה תתבצע דווקא שמה, בעברה, ולא שיחזרו ללשכת הגבית, למקום שלכאורה הוא פחות מקודש. ולכן בא הראש פה במקום ומדגיש. א', הוא מסביר את ההגדרה של הממונה. אנחנו משתמשים כל הזמן בביטוי אמר להם הממונה, אבל יש ממונה שהוא הממונה על החלק הזה של המשמרות, לבוא ולהטיל פייסות. יש אחד שנקרא מה שראינו איש הר הבית שיופיע גם במסכת הבאה, הוא ממונה על השומרים. יש אחד שממונה על סדר עבודת היום. אמר להם הממונה, הוא ממונה לכך, לסדר עבודת היום. ואמר להם אותו אחד, לאחר שבאו ללשכת הגזית, וכנראה שהקושי הזה עמד בפני הראש, מה פתאום להחזיר אותם חזרה ללשכת הגזית? למה לא להשאיר אותם במקומם, באולם, במקום המקודש יותר? והתשובה, שתפילתו של אדם נשמעת במקום דלת אמות של תורה. יש פה מסר במשנה. יש תפילה, יש עזרה, זה מקום קדוש, מקום חשוב, אבל לשכת הפלדרין, שם זה הרי המקום, לשכת הגזית, מקום ששם הפלדרין יושבים, שם זה היה מקום שממנו יצא תורה לכל העולם כולו. זה היה המקום המכריע ביותר. כל שאלה שאין לה הכרעה, יש כמה בתי דינים, יש בירושלים בכניסה להר הבית, לפני הר הבית יש בעזרת נשים סנהדרין קטנה, ויש את הסנהדרין הגדולה שיושבת שם בלשכת הגזית. והמקום הנכון ביותר לתפילה זה אדרבה שם, במקום דלת אמות של תורה, זהו המקום הראוי ביותר לתפילה. ואז הוא אומר, ברכו ברכה אחת, יש לחץ גדול, צריך להקריב את קורבן התמיד. מקום התמיד, זאת אומרת, יש פה בעצם תשובה שבמקום הזה, זה המקום שבו הקריבו את קורבן התמיד וצריך למהר בעבודה, אז אין זמן להאריך בתפילה. אז יש ברכה אחת, יש הרי ברכות המקדימות את קריאת שמה, ברכה אחת מאותן ברכות המקדימות, חלק מהראשונים נוקטים אהבה רבה, כי יוצר אור ומברכים רק בשעת האור, ועדיין לא הגיע שעת האור ליוצר אור. אבל הראש מביא שיש אומרים על סמך הגמר בברכות שאו אהבה רבה או יוצר אור. כי למעשה הכל אנחנו עושים עם האור הראשון, וזה עדיין לא הזמן שהותר בקריאת שמה, זה בין עלות השחר לנט, זה עדיין לא בנצח חמה. ולכן הגמרא אומרת שבזמן שהכהנים היו קוראים את שמה, פורסים את שמה, בעזרה הציבור לא יכל לבוא ולקרוא איתם. מיד נראה את זה. והם ברכו. אז הם ברכו את אותה ברכה, אמרנו, או אהבה רבה, או יוצר אור. בכל אופן, מה שנקרא מפרש בפנינו מכאן ואילך זה הרמב״ם. וכך הרמב״ם אומר שהברכה האחת שהיו מברכים תחילתה היא אהבת עולם. ואחר שהשמש זורח והאור מתפשט מברכים יוצר אור, לפי שסדר ברכות אין מעכב כמו שנתבאר שם. ואחרי זה קראו עשרת הדיברות, ולמעשה מבואר פה כבר בראשונים שעשרת הדיברות זה תפילה שהיה צריך לתקן במשך התפילה גם בתפילה שלנו. והסיבה שהחכמים עקרו את זה מן הנוסח התפילה זה רק בגלל המינים שהיו אומרים שכל התורה העיקר זה בעצם החלק הזה של עשרת הדיברות, והשאר משה מליבו אמרה. אז כדי להוציא מתוך המינים, והרמב"ם מדגיש כי בעצם עשרת הדיברות זה עיקר הדת וראשיתו, זה עיקר הדת. אבל כדי שלא יבואו והכופרים ויוציאו מכאן שכל התורה כולה משה בדה, לכן הוציאו מסדר התפילה שלנו את עשרת הדיברות. לאחר מכן קראו את שמה. אומר הראש במקום, אף על פי שלא הגיע זמן קריאת שמה כדאמרינן במסכת יומא דף למד זין עמוד ב', הקורא עם אנשי משמר לא יצא ידי חובתו, והם היו צריכים להקדים לקרוא קודם הזמן כדי לעסוק בעבודת התמיד. אז מי יכל לקרוא עכשיו את שמה? רק אותם הכהנים העסוקים בעניין קורבן התמיד. והיה עם שמוע ויומר. אחרי זה ברכו את העם שלוש ברכות, לא היה להם זמן לעמוד 18, אז ברכו את העם שלוש ברכות, אמת ויציב ועבודה רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, וברכת כהנים. ולא מדובר על ברכת כהנים שאנחנו מכירים את השלוש ברכות האמורות בתורה, אלא שים שלום טובה וברכה, על אף שיש ראשונים שנוקטים שגם אמרו מודים אנחנו לך ושים שלום. אז בלשון הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מיד, שורה שנייה מלמעלה, אחר כך, אחר שהם מברכים שלוש ברכות, אחר שהם אמת ויציב, רצה ומודים, ומודים ושים שלום, לפי שכולם תפילה על ישראל ועליהם אמרו, וברכו את העם, וכל זה היה בלשכת הגזית. אבל ברכת כהנים הידועה, והוא יברך לך השם, יאר וכולי, הרי הוא נאמר על מעלות העולם אחר גמר עבודת התמיד, כמו שעוד נבהר בעזרת השם. איפה אמרו את הברכת כהנים? לא בשלב הזה. אמנם יש פה בראש, שהראש אומר ברכו ג' ברכות, כי לא היה להם פנאי להתפלל 18 ברכות, והיו מתפללים רצה שיהיה קורבן ריח ניחוח, ולא היו אומרים והשב את העבודה לדביר ביתך, וגם לא היו מסיימים ומחזיר שכינתו לציון, אלא שאותך לבדך בעירה נעבוד ברוך אתה השם שוכן בציון, ובזה הוא רוצה להרוויח איפה הייתה הברכה. אז הברכה הסתיימה, שוכן בציון, וברכת כהנים היו אומרים אלוקינו ולוקי אבותינו ברכינו בברכה המשולשת בתורה, ומתפללים על נשיאות כפיים שיש להם לעשות אחר הכתרת עברי התמיד, שיסכים הקדוש ברוך הוא על ידם לברך את ישראל כדרך שהתפללו רצה על עבודת התמיד. אבל לא היו נושאים כפיים עתה, עד אחר הכתרת האיברים, כדי תנן לכמה, נראה בהמשך איפה היו עושים את החלק הזה של הברכה. כי במקור, והוא מצטט את הגמרא בתענית, הגמרא בתענית אומרת שבשלוש מקומות היו נושאים כפיים, בשחרית, במוסף ובנעילה. ואם היו מברכים גם בלשכת הגזית, אז יש ארבע מקומות. ברר שבלשכת הגזית לא היה את הברכה הזאת של יברכך, אלא את החלק הזה מברכים בהמשך. הם מברכים מה? ברכינו בברכה משולשת, תיתן לנו את היכולת שבהמשך, כשנברך, נזכה לברך את עמו ישראל. למה? מודים מה שהרמב״ם נוקט. הרמב״ם אומר זה ברכה אחת, אומר מודים זה ביחד רצה. המודים הזה זה בעצם המודים של עושים שלום, זה לא רק מודים אנחנו לך, כי הוא לא אומר שזה ברכה עצמית. והוא יברך, אחרי זה אומר אמת ויציב רצה ומודים ושים שלום, זה משהו אחד ביחד. חוץ מזה יש ברכה אחת שמברך משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. יש עוד ברכה פה שכבר העירו שזה ברכה בלא שם, למה זה מכונה ברכה. אבל בכל אופן, כיוון שעכשיו הולכים לעבוד עבודה וחצי שנה מחכים הבית אב לזכות לעבוד עבודה, יש מתח גדול, כל אחד רוצה לבוא לזכות בעבודה, וזה עלול להביא לידי מריבה. אז יש ברכה מיוחדת שמברכים את המשמר הנכנס שלא יגיעו לידי מריבה, על אף שיש פה מתח של הפיס וכולי, מי יזכה, כל כך הרבה זמן מצפים שיהיה בבית הזה ביניכם אהבה, אחווה, שלום ורעות. לאחר מכן, וזה ההמשך, ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, זה הברכה שבשבת, שאז הרי מתחלפים המשמרות, אז יש לנו את הברכה המיוחדת הזו. כמו כן אמר להם חדשים לקטורת בואו ואפיסו. יש פה עוד פייס נפרד שהפייס הזה עוסק בהקטרת הקטורת, מכיוון שכבר דיברנו שהקטורת יש לה סגולה שהיא מאשרת, אז זה כהן יכול לסכול פעם אחת בחיים. מי שזכה פעם אחת בלהקטיר קטורת לא משתתף יותר בפייס של הקטרת הקטורת, ולכן הוא אומר להם חדשים לקטורת, אלה שעדיין לא עשו מעולם את הקטורת, בואו ואפיסו. זכה מי שזכה, למעשה זכה מי שזכה, יש מי שזוכה בקטורת, וזה שעומד לידו, שנראה שהוא יכול לקחת את אהובו או מישהו שיבוא לסייע לו בעבודה, מכיוון שצריך הרי את הקטורת להכניס לתוך הכפיים של הכהן, ואי אפשר לקחת את הקטורת כמו שהיא, עוד מעט נבהר. ולכן היה לוקח איתו כהן נוסף. א', יש כהן אחד שהוא זה שמחטא במחטה להביא את הגחלים, זה כהן אחד, וכהן נוסף שיערה את הבזח שבו נמצא הקטורת לתוך הידיים של הכהן שזכה בהקטרת הקטורת, זה הוא בוחר מי הולך איתו. ולאחר מכן אמר להם חדשים עם ישנים, עכשיו יכולים לחזור גם כאלה שכבר זכו פעם בפייס, בואו ואפיסו. ומה הפייס הבא? מי מעלה איברים מן הכבש למזבח? אומר הראש במקום, בזה זכה כהן אחד, לא כמו שדיברנו קודם שהיה שיירה של כהנים שמוליכים לכבש, מהכבש למעלה למזבח כהן אחד בלבד. רב לזר בן יעקב חולק על תנקמה ואומר המעלה איברים לכבש הוא מעלה אותן על גבי המזבח, זאת אומרת אלה שהביאו את האיברים עד הכבש, כל אחד לוקח את האיברים שהוא הביא והוא עכשיו מעלה את זה לראש הכבש, ומשם הוא זורק את זה למזבח, כי הרי לא עולים על גבי מזבח, עומדים בראש הכבש ומשליחים לתוך המערכה שנמצאת כנגדם. מסרום לחזנים, בשלב זה כל שאר הכהנים שלא זכו בפייס מוסרים אותם לשמשים, היו מפשיטים אותם את בגדיהם ולא היו מניחים עליהם אלא מכנפיים בלבד לצורך הצניעות, לכן רק את המכנף היו משאירים, וחלונות היו שם בלשכת הגזית, היה בקיר החומה תאים תאים, וכתוב עליהם תשמיש הכלים. אז יש לנו חלון אחד שיש שם אבנט, בחלון של האבנט יש לפי מידות מהשמאל ועד האקסטרה לארג', מי שצריך 3 כפול, 4 כפול, אבל יש הכל. כמו כן מכנפיים וכן הלאה. על זה הדרך יש את הכותונת ויש את המצנפת. עכשיו כך, יש פה מחלוקת יסודית בראשונים, שיסודה מחלוקת בגמרא. פשטות בפי שהרמב״ם לוקט, וככה הוא לומד להלכה, כל הכהנים כולם בזמן הפיס היו לבושים בבגדי כהונה. למה? כי כבר דיברנו שאותו כהן שזוכה בפיס, התאווה, הרצון, אם הוא לא היה לבוש בגדי כהן, הוא עלול לרוץ לעשות עבודה בבגדי חול. אז לכן הוא היה מגיע לבוש בבגדי כהונה, אבל הכל זה לצורך עבודה. ברגע שנגמר הגורל והוא לא עלה בגורל, אין לו כרגע עבודה. יכול להיות שעוד חצי שעה יביאו לו קורבן, אבל כל זמן שאין לו עבודה הוא צריך לפשוט את הבגדים, ולכן הוא היה מתפשט, משאירים לו את המכנפיים, הוא לובש על זה את הבגדי חול שלו, ואז הוא מוריד את המכנף ומחזיר גם את החלק של המכנס. זה ביור אחד. הראש במקום מזכיר את הגמרא ביומה, יש גמרא שם בחף ד', וזה נמצא למטה בראש, אומר הראש במסכת יומה דף חף ד' עמוד ב', פליגי המוראי באיזה בגדים היו מפייסים. רב נחמן אמר בבגדי חול היו מפייסים, ואז כתוב פה בדיוק הפוך, ואותם שזכו בעבודה היו פושטים מכנסי חול ולובשים מכנסי קודש. למה? כי הם קודמים לכל הבגדים כדכתיב, ומכנסי בד יהיה על בשרו. אומרת התורה, מה הבגד הראשון שהוא לובש? זה בכנסי בד יהיו על בשרו. אומרת, יש עליו רק מכנסי בד, זה הבגד הראשון. ואחר כך, החזנים מפשיטים בגדי חול מעליהם, אז קודם הוא שם את המכנסיים לצניעות, ואז השמשים מורידים מהם את הבגדי חול, ולא היו מניחים אליהם אלא מכנסי קודש שלו שוב, ואחר כך מלבישים אותם בגדי קודש. ורב ששת אמר בבגדי קודש הם מפייסים, ואותם שלא זכו לעבוד מפשיטים עליהם בגדי קודש שלו שוב להפיס בהם, ומניחים עליהם מכנסי קודש שלא יעמדו ערומים, ומלבישים אותם בגדי חול, ואחר כך מפשיטים מכנסי קודש ולובשים מכנסי חול. שלב הבא, זה הכל בלשכת הגזית, בחלק הזה שבחול סמוך לחומה. כמו כן, מי שזכה בקטורת, אותו כהן שזכה להקטיר קטורת, היה נותן את הכף, והכף דומה לתרכב גדול של זהב מחזקת 3 קבים, טרי ועוד קב. אז יש לו כלי גדול שהכלי הזה מחזיק 3 קבים. למין האמת יכלנו לשים את הקטורת בתוך הכלי הזה, זה כלי של זהב, זה כלי שרת, אלא שזה לא דרך ארץ לבוא ולהביא כלי שיש בו שמה מלמטה בתחתית קצת קטורת, זה לא מתאים. אז בשביל מה צריך את הקערה הגדולה? והבזח, שהבזח זה הכלי שבתוכו היה הקטורת, היה בתוכו מלא וגדוש. מכיוון שאני צריך את הבזח מלא וגדוש, שהוא כלי הרבה יותר קטן, אבל אדם מגיע להקטיר קטורת בצורה מכובדת, מלא וגדוש. ואם ייקחו את זה כמו שזה, אז זה עלול להישפך לצדדים, אז את זה רצו למנוע. אז לכן הכניסו את הבזח בתוך הכלי הגדול, שמה שיפול לצדדים יוכלו אחרי זה לאסוף ולתת בתוך החופניים של הכהן. וכיסוי היה לו, מלמעלה היו מכסים את הבזח, וכמין מטולטלת היה עליו מלמעלה. אז יש אומרים מטולטלת שהיה לו מכסה, ומטולטלת זה פשוט הקק שמעל המכסה, וזה הכוונה מטוטלת מלשון טבעת. יש אומרים מטוטלת זה היה כיסוי של בד, על זה מלמעלה נתנו בגד של כבוד, שבזה היו מחפים את הקטורת בזמן שמוליכים את זה לתוך הבית. מי שזכה במחתה, וזה מה שאמרנו, שהכהן הסמוך לכהן שזכה בקטורת, הוא היה זוכה ליטול את הגחלים מהמערכה של הקטורת על גבי המזבח. דיברנו מערבי דרומי, היה שם מערכה של קטורת, הוא עכשיו צריך לעלות למזבח להביא את הגחלים. נטל מחתה הכסף ועלה לראש המזבח, ופיני הגחלים הילך וחיטה. אנחנו לא קורפים מן המוקלות הפנימיות, כי זה דיברנו בתרומת הדשן, וזה בדיוק ההבדל. כשבאים לתרום את הדשן, אז המטרה לקחת את המוקלות הפנימיות שסמוכות להיות דשן, ובזה תורמים את המזבח, כדי להשתמש במה שהמזבח עשה את שלו, כבר אכל את שלו. בעידך פה אנחנו צריכים עכשיו גחלים שהם גחלים לוחשות, גחלים כאלה שאפשר יהיה להקטיר עליהם תקטורת, אדרבה, הם צריכים להיות בריאות. לכן הוא לא מחטא אילך ואילך, אלא הוא לוקח את הגחלים הבריאות, הגחלים האלה שעכשיו הוא יפרוף במזבח הפנימי, לאחר מכן ירד ועידן לתוך של זהב. אמרנו, על אף שאין עניות במקום השירות, התורה חף על ממונם של ישראל ואין הדברים סותרים. ולכן הוא היה קודם כל עושה את החיטוי עם אותו מחטה של כסף, שהיא הכילה ארבע קבים, יורד למטה, מחזיק מחטה של זהב שהיא מכילה שלושה קבים, כדי שוב לבוא מלא וגדוש. אז אם תרד עם שלוש, נופל בצדדים, לא יהיה לך מלא, מעביר את זה לקטן יותר שמחזיק שלושה קבים, וזה של זהב, נתפזר ממנו כקו גחלים, והיה מכבדן לעמה. יש פה דיון האם מחכים שזה יקבה מעצמו, או שמותר לקחת כמו שזה ולהשליך את זה לעמה, כדי שכהנים לא יקבלו בזה קביעה. ובשבת היה קופה עליהם סרטר. בשבת יש כלי גדול של נחושת, שזה היו קופים על הגחלים, כי אתה לא יכול לבוא לטלטל, זה מוקצה. היה אין לנו שבות במקדש, אז על זה מבואר פה בראשונים, שזה לא נאמר בכל הדברים. יש דברים שיש בהם איסור של שבות. מעבר לכיבוי, הוא מביא, ואין כאן משום לא תחבא, אומר הראש במקום, ואין כאן משום לא תחבא כשהוא מטיל את זה לתוך האמה. ואם תאמר הקטי, מי הקטשי במחתה, הרי המחתה עצמה זה כלי שרת, זה מתקדש בתוכו. כדכתיב בפרק כמה דזבחים, מעיד רבי עקיבא, הסולת והלבונה והקטורת והגחלים, שאם נגע תבול יום במקצתם פסל את קוטם משום דאקלים מצרפן, אלמה מחתה כלי שרתי, וקדשו הגחלים, ואיך הם מפסיד ההקדש, שואל הראש. ויש לומר, דאי רבי עקיבא אירה בגחלים של יום הכיפורים, שבאותה מחתה שחוטא הוא מחליף, אבל גחלים של כל יום מחתה שחוטא בה לא היה כלי שרת, ואחיתה בירושלמי וכו'. זאת אומרת, הראש בא ואומר, יש הבדל בין יום הכיפורים לכל ימות השנה, וגם ההיגיון. ביום הכיפורים שיש לו מחתה של זהב, שעם זה הוא חוטא בגחלים, יש לזה ידית ארוכה כדי שיהיה לו מנוף, שלא יהיה לו כבד, מניח את זה תחת זרוע, ועם זה הוא נכנס לתוך קודש קודשים, זה באמת יש לו דין של כלי שרת. פה של כסף אין לו כלי שרת, של הזהב כבר יש לו דין כלי שרת. אז מה שנפל לצדדים לא נכנס בתוך כלי שרת, אין לי בעיה עם הכיבוי שלו. אחרי זה הוא מזכיר את הנושא הזה של שבת, מיד נזכיר את זה, ועל זה אומרת המשנה. ופסחתר היה כלי גדול מחזקת לטר, זה כלי שמחזיק חצי קור, 15 שעה, ושתי שרשראות היו בה. זאת אומרת, זה כמו סיר גדול שמשני הצדדים יש שרשרת. בשביל מה? אחת שהוא מושך בה ויורד, ואחת שהוא חס בה מלמעלה בשביל שלא תתגלגל. כי בעצם לכלי הזה היה כמה שימושים, וזה המשך המשנה. ושלושה דברים הייתה משמשת: קופין אותה על גבי גחלים, שימוש אחד לחטות הגחלים, ועל השרץ בשבת, אם אני לא יכול להוציא כדי שלא יהיה לנו תומה, ומורידים בה את הדשן מעל גבי המזבח. אז כשמורידים את הדשן בכבש, כדי שהכלי לא יידרדר, יפול, יכול להישפך, אז יש שרשרת אחת מצד אחד שבזה מושכים כלפי מטה, ומלמעלה יש שרשרת שנייה שהכהן אוחז, שזה לא יידרדר מדי מהר ויתהפך. לא, אם היה מגיע, לא קרה, אבל אם היה דבר כזה שנכנס שרת, לא זה לא מעשה שהיה. אם יקרה כזה מקרה, בזה יהיה יותר שימוש. וזה מה שהוא מזכיר, אומר על זה הראש, שנמצא בעזרה וחוששים שמא יגע בו אדם, קופים עליו סחטר, ואין מוצאים אותו בשבת משום איסור מוקצה. ויש שבות שאפרו במקדש כדאמרינן גבי לחם הפנים, בגמרא במנחות בצדיק וב, שיש שבות שכן אפרו במקדש, דנטילת קלים והנחתם אין דוחים שבת. ויש מפרשים משום דעזרה רשות הרבים, ולכן אני לא יכול לבוא ולהוציא. והוא אומר שהוא חושב שטעו בזה, הוא לא מקבל את זה. לאחר מכן הגיעו בין האולם ולמזבח. נטל אחד את המגרפה וזורקה על הרצפה בין האולם ולמזבח. ובשעה שהוא זורק את המגרפה על גבי רצפה, אין אדם שומע כל חברו בירושלים מכל המגרפה. אז מבואר פה, ושלושה דברים הייתה משמשת. המטרה שהיו זורקים את המגרפה, אנחנו פגשנו את המגרפה כבר גם שלושה פעמים. פעם אחת מצאנו את זה בתור מגרפה, שבזה היו גורפים את האפר, הדשן, מעל גבי מזבח. מצאנו את המגרפה בתור כלי של זמר. לבוא ולומר שהכלי זמר זה הכלי שהיו זורקים או המגרפה, וזה מוציא כזה קול רעש גדול, כל הראשונים אומרים, אי אפשר לבוא לומר, זה גם ישבור את הכלי. אלא מה? היה כמה מיני מגרפה. יש מגרפה שמשמשת לאפר, יש מגרפה, כלי אחר שמכונה מגרפה, שהוא היה לכלי זמר, ויש כלי מיוחד שנקרא מגרפה שזורקים אותו, והמטרה הוא שלושה דברים הייתה משמשת. כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות והוא רץ ובא, כפי שאנחנו נראה שכשהיו מקטירים את הקטורת נכנסים אחרי זה הכהנים להשתחוות בהיכל, ובן לוי שהוא שומע את קולה יודע שאחיו הלוויים נכנסים לדבר בשיר, כי הרי מיד אחרי זה יבוא ניסוך המים, היין, ובניסוך היין היה על הקורבן התמיד היו שרים את השיר של יום, ולכן והוא רץ ובא. וראש המעמד, דהיינו הראש הבית אב, היה מעמיד את התמאים בשער המזרח. וגם זה פה דנו הראשונים על איזה תמאים מדובר, האם מדובר פה על התמאים על המצוראים, ואז צריך לדעת מה הכוונה באיזה מקום, האם מדובר על שער ניקנור או על שער שושן, גם בזה דנו. ולמה אנחנו ממהרים להעמיד אותם? כי מיד אחרי שנעשה את קורבן התמיד נבוא ונעשה את האשם של המצוראים כדי שנוכל לטהר אותם, אז אנחנו מקדימים את העבודה שלהם על מנת שיהיה להם מיד טהרה ולא יצטרכו להמתין בתומתם. אבל יש שאומרים שאת מי הוא היה מעמיד את התמאים של אותו בית אב, ולמה? אז יש שאומרים כדי שלא יחשדו בהם שהוא היה עסוק מטרות במלאכתו, אז הגיע יום המשמרת שלו והוא נשאר בבית לעשות פרנסת, שלא יחשדו בו, אז מעמידים אותם שם בשער המזרח. ויש שאומרים כדי לבזותם. אתה יודע שפעם בחצי שנה מגיע לך עבודה, איך לא שימרת את עצמך מפני התומה והגעת למצב כזה שעד שמגיע כבר זמן העבודה ואתה תמם? הדרן הלך אמר להם אמונה, ובפיית הדשמי הפרק שישי אומרת המשנה, החלו עולים במעלות האולם. יש 12 מעלות כפי שנראה במסכת הבאה בין המזבח ולאולם, באותם 22 אמר עולים את ה-12 מדרגות. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, אמרנו יש אחד שבא עם הדשן שזה ניתן או לזה שלידו או לאוהבו כפי שנראה, בעצם הולך לדשן את המזבח. ומה הוא עשה? אז אנחנו חוזרים רגע לגורל הראשון. בזמן הגורלות היה לנו 13 כהנים שזכו, אחד מהם זכה בדישון מזבח הפנימי, והמנורה זה עוד כהן, היו מקדימים לפני. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטני, הכלי שבו הוא כנס את האפר, עוד לפני שנכנסים עם הקטורת. הוא דישן והשאיר את הכלי על הרצפה, ראינו. עכשיו הוא בא ונוטל את הכלי והשתחווה, פישוט ידיים ורגליים ויצא. מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מערבים דולקים, זה בזמן שהיה נר המערבי דולק, ואמרנו שאם נר המערבי לא היה דולק אז היה צריך להדליק אותו אחרי שמעון הצדיק, שפעמים יוצא יוחנן, פעמים דלק, פעמים לא דלק, וכן הלאה בבית שני, אז צריך לחזור ולהדליק את הנר המערבי. מדשן את אלה שלו, את המזרחי, הוא מניח את המערבי דולק שממנו היה מדליק את המנורה של בין הארבעים, מצאו שקבע מדשנו, דהיינו מוציא לו את האפר מלמעלה ומדליקו ממזבח העולה. הוא הולך ולוקח את מאש התמיד לנר התמיד, נטל את הכוף ממעלה שנייה והשתחווה ויצא. הוא לוקח את הכלי שבו הוא דישן את המנורה שעמד על המדרגה השנייה שדיברנו בג' מדרגות שהיה למנורה, וגם הוא משתחווה ויוצא, ושניהם הולכים עכשיו לצד המזרחי של הכבש, מניחים את הדשן שלהם, וזה אחד מהניסים שהיו במקדש, שזה היה נבלה במקומו. בערב כשבאים להדליק את בין הארבעים מכבים אותו, מדשנים אותו, ואז מדליקים. קודם מדליקים את השאר, מכבים אותו, מדליקים מהשאר חזרה אותו. מי שזכה במחתה זה שזכה עכשיו במחתה של הקטורת, סובר את הגחלים על גבי המזבח, שופך את הגחלים, ורודן בשולי המחתה לוקח את המחתה מלמטה כדי שלא יהיה ערימה של גחלים, כי אז אם יניחו על זה את הקטורת זה עלול ליפול לצדדים. אז הוא מרדד את זה, משווה את הגובה שלו על המזבח הפנימי, מדובר המה על המה בסך הכל, והשתחווה ויצא, סיים את העבודה שלו, פישוט ידיים ורגליים, גם הוא יוצא מהיכל. מי שזכה בקטורת היה נוטל את הבזך מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו. הוא מגיע עם עוד אחד שהוא השותף שלו. מי זה? פה הוא יכול לבחור מי שהוא רוצה, אוהבו או קרובו. הוא מחזיק בעבורו את הכלי. מה הוא עושה? הוא נוטל את הבזך, החלק הפנימי, הכלי הקטן, מתוך הכלי הגדול, ונותנו לאוהבו או לקרובו. למה? כדי שהוא ישפוך מהבזך לתוך מלוא ידיו, ועם זה הוא יבוא להקטיר את הקטורת. נתפזר ממנו לתוכו, אם מהבזך נפל לתוך הכלי, אז הוא נותן לו את הכל בחופניו, ומלמדים אותו, הווה זהיר, שמה תתחיל מפניך שלא תתחבר. אם אתה תתחיל להקטיר את הקטורת סמוך אליך, אז כשאתה תשפוך את הקטורת זה קופץ, אתה עלול לקבל קביעה. לכן איך עושים את זה? התחיל מרדדן ויוצא, אז הוא מתחיל מלסוף ומושך כלפי חוץ, וככה יוצא עם הקטורת, כך שגם אם זה קופץ זה לא פוגע בו. לא היה מקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר. ואם היה כהן גדול, וזה עוד אנחנו נראה שיש אפשרות שמי שזוכה בעבודה זה כהן גדול, כי אם כהן גדול בא ואומר הוא רוצה לעשות עבודה, הוא רשאי לעשות כל עבודה שהוא רוצה במקדש, הממונה אומר לו אישי כהן גדול הקטר. למה צריך לעשות את זה? כי פירשו העם והקטיר והשתחווה ויצא. ופה צריך להוסיף את התוסף. מכיוון שנאמר לנו ביום הכיפורים, בזמן שמקטירים את הקטורת, שלא יהיה איש בזמן הקטרת הקטורת, כלשון הפסוק, כתוב שם הלשון של הפסוק, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. וכאן באו הקודם, עכשיו פה הביאו, ביום הכיפורים שזה נעשה לפני ולפנים, אז איפה צריך להיות שלא יהיה בקודש, שלא יבוא ויציץ? אז אסור להיות בהיכל, אבל בין אולם ולהיכל מותר להיות. לעומת זה בקשר ימות השנה שהפעולה נעשית בהיכל, אז שלא יבוא צריך להסתרף מבין אולם ולמזבח, מבין אולם ולמזבח. כולם עומדים אחרי השלב של, זאת אומרת, קו המזבח, אי אפשר לעמוד אחרי המזבח. מצד מערבי של מזבח אף כהן לא יכול, ולכן הוא מכריז לו אחרי שכולם מסתלקים, אז הוא מקטיר את הקטורת. אף אחד לא נמצא, הממונה צועק מבחוץ להקטיר, פירושו של דבר שכל הכהנים מסולקים, הוא מקטיר, משתחווה יוצא, ואז כשיוצא הם יכולים לחזור, ונראה בפרק הבא מה השלב הבא שהם עושים, שפה הם באים עכשיו לברך.